שיעור פרשה כפשוטה, פרשת שמות. ערב טוב לכולם. נגיד משהו כללי, תחילת הפרשה, תחילת ספר חדש. אם ספר בראשית, שעכשיו סיימנו, היה ספר של יחידים, אפשר לומר, אבות. ומעשה אבות סימן לבנים, אבל זה מעשה אבות. זאת אומרת, זה ספר שבסופו של דבר מתרכז בענקי עולם, אבל יחידים. זה מתחיל באדם הראשון ובריאת העולם, אחרי זה אברהם, יצחק, יעקב, ומסתיים כאילו בשיא של יעקב יש 12 בנים, שבטים, וכל אחד ככה מקבל את הברכה. זה ספר שמסתיים בצורה של, נקרא לזה, התחלת הריבוי, אבל עדיין בפרטים. ספר שמות עובר תהליך של הפיכת הפרטים לכלל. לעם, והוא מתחיל מירידת מצרים ומסיים בעצם בבניית המשכן. אם האבות התחילו בתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו, ואברהם שמגלה את הקדוש ברוך הוא, ואז יעקב עם בניו, שזה שיא היחידים, שיא השלמה של השלמות של האבות, אז ספר שמות עושה אותו דבר, אבל לעם. אנחנו מתחילים בשיעבוד, איזה מין תהליך שעם ישראל, תהליך גיבוש רוחני של עם ישראל במצרים, ומסתיים במשכן, שזה בעצם כמו שהקדוש ברוך הוא שרה על האבות בסוף ספר בראשית, בברכות של יעקב וכולי, ככה הקדוש ברוך הוא שורה בעצם על כל עם ישראל בסוף ספר שמות. ומה שקרה לאבות בסוף ספר בראשית קורה לכל עם ישראל בעצם בסוף ספר שמות. זה בעצם התהליך הכללי שאליו אנחנו נכנסים. עכשיו נתחיל את הפסוקים עצמם, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. בעצם התורה כבר תיארה לנו את זה, בסוף ספר בראשית, את כל עם ישראל שירד, את כל בני ישראל שירדו מצרימה, אבל חוזרים עוד פעם, אמרתי, בשביל לציין את התהליך הזה, שעם ישראל מתחיל בירידת מצרים ומסיים במשכן, וגם אפשר כאילו להגיד בדרך פשט יותר, שרוצים עוד מעט להגיד שבני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו בי מאוד מאוד, אז מתחילים איך הם היו קצת בהתחלה. ולשמות בני ישראל במצרים, את יעקב, את זה אם. אם יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש, יוצאי ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. עכשיו, יוסף הוא לא חוץ מה-70 נפש, אומר פה רש"י, הוא חלק מה-70 נפש. אז מה מציינים פה שיוסף היה במצרים? רש"י עונה ש... יוסף, למרות שהוא היה במצרים, הוא עדיין, והוא היה מלך ושלט שם על כל מצרים, הוא עדיין נשאר בצדקתו, וראוי להיחלל יחד עם כל עם ישראל פה, יחד עם כל בני ישראל. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. מתחיל פה בעצם כאילו משהו חדש. הדור הזה של יוסף, הדור שעוד זכה לעדנה במצרים, לתנאים משופרים, אז כל הדור הזה מת. ופה מתחיל בעצם השיעבוד. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו בי מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. זאת אומרת, הם כבר מאוד נוכחים, הם מאוד מורגשים. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. כן, אז כאן רש"י מביא את חז"ל, הרב ושמואל, שכל אחד אומר, שתי דעות בעצם, אחד אומר שזה אותו מלך, כי נתחדשו גזרותיו, אחד אומר, זה היה מלך חדש ממש. ויאמר אל עמו, ומה זה אשר לא ידע את יוסף? אם זה אותו מלך, אז הוא עשה עצמו כאילו הוא לא יודע. זאת אומרת, הוא שינה גישה והתעלם מהמקורות של בני ישראל פה, מיוסף, מכל הזכויות שמגיעות לו. אז הוא התעלם מזה, או שהוא באמת לא ידע אותו כי הוא מלך חדש. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. אבא נתחכמה לו, זאת אומרת, זה כבר מהווה סכנה. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הוא מהווה לנו סכנה, עוד מעט, כמו שעוד מעט הפסוקים מתארים, אבל נתחכמה לו, בואו נעשה משהו בעורמה. אבל נתחכמה לו, פן ירבה והיה כי תקרה למלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. זה בעצם איזה סוג של נטע זר שגדל כאן, ואם תהיה מלחמה, יהיה לנו פה איזה גייס חמישי. הם לא מזוהים איתנו, הם מגדלים צאן, הם נימולים, הם לא חלק מאיתנו, וברגע שאתה מגדל כזה דבר, אתה לא יודע לאן זה יתפתח, זה מסוכן. אבא נתחכמה לו, פן ירבה והיה כי תקרה למלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. אז מה זה נלחם בנו? אני מבין. מה זה ועלה מן הארץ? שיעלה מן הארץ. מה זה? רוסיה? נסגרו שערי מצרים? אז מסבירים פה הפרשנים שעוד לפני השיעבוד המסיבי, שעוד שנייה אנחנו הולכים לקרוא עליו, עם ישראל היה משועבד במצרים עוד לפני זה. זאת אומרת, זה היה מין, נקרא לזה, איזה מין שבט יותר נחות. זה אולי קרה בתהליכים, אבל ככה זה היה. זה היה כמו העובדים הזרים, נקרא לזה, של אותה תקופה. והם עבדו בעבודות פשוטות, בעבודות שהמצרים רצו להעביד אותם בהם. ובעצם פרעה חושש שהזהות הלאומית של עם ישראל פתאום תתעורר באיזה מלחמה, והם יברחו ממצרים, ולא יהיה לנו את האנשים הפשוטים שעובדים בעבודות הפשוטות. רש"י מביא פה את דברי חז"ל שהם ככה על דרך הדרש, שנלחם בנו ועלה מן הארץ, זה המצרים פחדו שהם יכבשו לנו את הארץ ויעיפו אותנו מפה, את המצרים. וזה שזה נאמר ככה, ונלחם בנו לא ועלינו מן הארץ, כי אדם תמיד לא נעים להגיד דברים רעים על עצמך, אתה אומר את זה על החבר, אבל בעצם הכוונה הייתה לעצמם, אבל כמו שאמרתי, זה דברי דרש. וישימו עליו שרי מיסים, המצרים שמים עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. שרי מיסים זה אנשים שאחראים על המס הזה, לקחת אנשים ולהעביד אותם בפרך. למען ענותו בסבלותם, בסבלות של מצרים, בדברים הכי קשים, בעבודות הכי קשות, אז עינו את עם ישראל. ואיבן הרי, חלק מהשיעבוד היה, ואיבן הרי מסכנות לפרעה, את פתאום ואת רמסס. הרי מסכנות, זה לא מסכן מלשון מסכנות, עניות, לא יודע מה, הפוך. מסכן פה זה מלשון סוכן. התרגום פה אומר, ובנו קרבי בית אוצרה. זאת אומרת שבתי מסכנות זה בתי אוצרות. יודעים היום שחופרים את הקברים של המלכים, גם במצרים, גם בהרבה מקומות בעולם העתיק, אז מוצאים שם המון המון אוצרות. אז יכול להיות שהערים האלה, זה היה מן ערי קבורה כאלה, ששם שמו את התכשיטים ואת הזהב, את כל הדברים העיקריים של המלכים שקברו אותם איתם. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. התוכנית האסטרטגית של פרעה הייתה לענות אותו, וככה לגרום שהוא לא יגדל יותר. כשאדם קשה לו והוא עובד קשה, והוא נמצא במצב נפשי קשה, אז הוא לא מתרבה. כן, האדם אומר, כשאדם מיואש מהחיים, אז הוא לא רוצה להביא עוד חיים לעולם. וגם טכנית, מאוד מאוד, פיזית מאוד מאוד קשה, אז לא רוצים להוליד ילדים, לא רוצים להכניס עוד אנשים למצוקה כזאת. ולעם ישראל, שהוא עם של תקווה ועם של חזון, ועם שתמיד רואה את הטוב, ומכל צרה מצמיח ישועה, אז כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, בדיוק הפוך. לא רק שהוא לא קטן, אלא, כן, הוא גדל עוד מהמשבר הזה. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. זאת אומרת, אם עד עכשיו זה היה איזה איום, זה היה משהו מעצבן, מעיק, פה הם כבר ממש, כשאתה רואה שאתה עושה משהו וזה עובד בדיוק ההפך, אתה מבין שיש פה משהו כנראה מאוד עמוק, מאוד מהותי, אז ויקוצו מפני בני ישראל, ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך. זאת אומרת, כנראה שמכבידים את השיטה, וימררו את חייהם בעבודה קשה. פתאום התורה פה מתארת כנראה איזה שלבים בשיעבוד הזה, ואחרי שהם רואים שזה לא הולך, אז מנסים עוד יותר, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. כן, את כל העבודה שמפרכת את הגוף ושוברת אותו, את כל העבודה הכי קשה, הם העבירו לבני ישראל. אם זה לא מספיק, אז כנראה שעדיין כל השיטה הזאת לא עזרה, אז פרעה מחליט כפשוטו להוריד את הכמות של עם ישראל. הוא לא מצליח על ידי שיטות של נתחכמה לו, אז הוא עובר לממש, ממש מזכיר את השואה. הוא מתחילים ככה באיזה מין הגדרה, שנאה, ואז זה ממש מגיע למה שנקרא בשואה הפתרון הסופי. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. זאת אומרת, הוא לא מפרסם את זה, הוא לא עושה מזה רעש גדול, הוא הולך ככה בשקט ומנסה להתחכם כאן ממש ולהרוג את ילדי ישראל. ויאמר, בילדכן את העבריות, בילדכן הכוונה שאתם מילדות, כן? בילדכן את העבריות הוא ייתן על האובניים. האובניים זה מה שנקרא מיטת היולדת של פעם. התרגום אומר פה משבר, מדהים שמשבר זה דבר שממנו בעצם יוצאת לידה. כמו שאמרנו בדיוק, ממש מתאים לעם ישראל, שמתוך המשבר הם יוצאת ישועה כאן. הוא ריתם על האובנן, אם בנו ועמיתן אותו, ואם באתי וחיה. למה דווקא בנים? אז קודם כל, בשביל שעם ישראל לא יתרבה, אז מספיק להרוג מין אחד, כן? או את הבנים או את הבנות, ועם ישראל כבר לא יתרבה. אבל יכול להיות שבאמת הבנים, בטח בעת העתיקה, שיש משמעות מאוד לעבודה פיזית וחזקה ומלחמות וכוח, אז ברגע שאין בנים, אז כאילו, הרי בסופו של דבר הוא רצה שישארו לו עבדים ואנשים שיעבדו. אז בשביל לגרום שעם ישראל לא יתרבה ויהיה מאוד חלש, אז הורגים את הזכרים שהם היותר חזקים, היותר משמעותיים בזמנים האלה. רש"י מביא פה את דברי חז"ל שהוא ראה שמושיען של ישראל אמור להיוולד, בן, משה רבנו, ולכן הוא הרג, הוא אמר שהוא רוצה להרוג את הבנים. ותהיינה המלדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. כן, אז המלדות יראות. זה לא ראייה של עיניים, אלא תראינה מלשון יראה. הם יראות, יש להם יראת שמיים, ולמרות הפחד הגדול כאילו סכנת נפשות שיש בדבר הזה, מלך מצרים מצווה אותם משהו סודי, הם כאילו חייבות לשתף את הפעולה, ובכל זאת יש להם יראת שמיים כזאת גדולה, ולא רק שהם לא הורגות אותם, כמו שהוא ביקש עוד מספקות להם מים ומזון, אומר פה רש"י, כן? זה מאוד מזכיר את הפרעה רוצה, משבט אותנו כדי להוריד את הילודה, והילודה מתרבה. הוא אומר להם להרוג את הילדים, והם עוד יותר מפתחות את העניין. שני, ויקרא מלך מצרים למילדות, ויאמר להן, מדוע עשיתם הדבר הזה ותחיין את הילדים? כנראה הוא שמע על זה, הוא הבין, הוא חקב, שלח שבק. ותאמר להם מילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצרות העבריות, כי חיות אלא בטרם תבוא עליהן המילדת וילדו. האמת שלא צריך שבק, הוא רואה שעם ישראל ממשיך לגדול. נולדים ילדים, יש עוד תעודות זהות, כל הזמן יוצאות תעודות זהות עם לאום יהודי, וזה לא עובד. אז אומר להם, מה קורה? ותאמר להם המילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצרות העבריות, כי חיות אינה בטרם תבוא עליהם המילדת וילדו. מה זה חיות? התרגום פה אומר חכימן. רש"י אומר שזה מילדת. הם כמו מילדות, הם מילדות את עצמם. ויש גם פירוש שאומר, הם כמו חיות, הם יולדות לבד, הם לא צריכות מילדת. כן, חכימן בתרגום פה זה, בזמנם מילדת נקראת חכמה. נכון? בלשון חז"ל? כן, קוראים לה חכמה. ויש במסכת עירובין שחכמה שבאה לילד, אז יש לה 2,000 אמה, למרות שהיא יצאה מהעירוב שלה. חכמה זה, בלשון חז"ל, מילדת. פעם שמעתי מהרב עובדיה, כמדומני, שלמה בזמן חז"ל קראו לה מילדת חכמה? זהו חכמה רואה את הנולד. מי ראשונה רואה את הנולד? המילדת. נראה לי זה בדיחה, זאת אומרת, זה לא הפירוש האמיתי. ותאמר הנה מילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהם המילדת וילדו. יש גם כאלה שאומרים, כי חיות הנה הן מאוד חזקות, הן מאוד טבעיות, הן מאוד בריאות, כן? והלידה שלהם הולכת מאוד מהר. ויתב, ויתב, זאת אומרת, אז התירוץ הזה כנראה, או שפרעה הבין מה קורה כאן, רק לא היה לו מה לעשות, כן? היה להם קייס משפטי, הם אמרו מה לעשות זה, הוא לא יצליח לתפוס אותם, מה שתקרא, אבל הוא הבין כנראה מה קורה פה. ויתב אלוהים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד, לא עוזר לפרעה כלום. הוא מנסה בעבודה קשה, לא הולך לו, הוא מנסה דרך המילדות, לא הולך לו, ועוד העם גדל, לא רק שהוא לא קטן. ויהי כי ירו המילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. אז רש"י מפרש כאן, מה זה ויעש להם בתים? שהקדוש ברוך הוא ראה את המסירות נפש הגדולה הזאת של המילדות, והוא נותן להם מתנה, בתים, בתי כהונה לוויה ומלכות. הוא נתן להם, מהם יצא, הרי המילדות כאן, שכחתי להגיד, אבל רש"י מביא, ששפרה ופרועה זה בעצם מרים ויוכבד ומרים, הבת שלה, הם המילדות העבריות, ומה שיצא מהם זה שבט לוי, שממנו יש כהנים ולוויים, נכון, שבט לוי זה כפשוטו, כן, מיוכבד, וממרים, הבת שלה, מרים התחתנה עם כלב בן יפונה, ומשם יצא שבט יהודה והמלכות. ויהי כי ירו המילדות האלוהים ויעש להם בתים. ראיתי ברשב"ן דבר מעניין, קצת הורס פה את המתנה הזאת, ויעש להם בתים, זה בכלל לא מתנה. זה הכל הולך על פרעה, ויהי כי ירו המילדות את האלוהים. פרעה ראה שיש להם יראת שמיים, והם לא מוכנות להרוג את הילדים. לא היה לו הוכחות לזה, אבל הוא הבין שזה... ויעש להם בתים, הוא הפסיק את עבודתם כמילדות, פיטר אותם, שם אותם בבתים, בבית סוהר. קלה אותם בתוך בתים, בשביל שלא יוכלו להמשיך לילד את העבריות. וכל הפסוק הזה בכלל מתייחס לפרעה ולא לקדוש ברוך הוא. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היורות השליחו וכל הבת החיון. פה מתגלה השנאה הגדולה של פרעה, הוא ככה מתחלה ונעשה, אבא נתחכמה לו בשקט, נכביד את העבודה ובמילה תירד הילודה. אחרי זה ממש הוא כבר כאילו שותף לרצח ואומר למילדות להרוג את הזה, ועכשיו השנאה כבר מתגלה כלפי חוץ ואומר לכולם פשוט, תהרגו את הבנים. והילך יש מבית לוי ויקח את בת לוי. אומרים חזל שזה... מה זה אומרים חזל? זה פשט. פה לא מזכירים את השמות שלהם, אבל אנחנו יודעים מי הם ההורים של משה רבנו, נכון? זה כתוב במפורש. אז כמובן שזה היה עמרם ויוחבד, דודתו, שהיא הבת של לוי. והלך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ואומרים חזל שבעצם הם כבר היו נשואים, ככה נולדה מרים עוד קודם, היא כבר מיילדת. מרים ואהרון, הם היו נשואים והם פרשו, הם התגרשו בגלל הגזרה של פרעה, אמרו מה להוליד ילדים. ובעצם מרים וזה שכנעה אותם לחזור, ויש פה דרשות מפורסמות. פרעה גזר רק על הזכרים, אתם, בזה שנפרדתם, אתם גוזרים גם על הזכרים וגם על הנקבות וכו'. רש"י פה עושה חשבון שיוכבד הייתה בת 130. היא נולדה בין החומות, והם יצאו אחרי 210 שנים, ומשה רבנו, כשהם יוצאים מצרים, הוא בן 80. כן, אז החשבון הזה נותן לנו שהייתה בת 130, כן, 210 פחות 80 של משה רבנו כשהם יוצאים, זה 130, ובעצם כל הסיפור פה הוא די נס. קצת מזכיר את מי? את שרה אמנו. אחרי ולותי הייתה לי עדנה, אז זה אותו עיקרון. ותר האישה ותל את בן ותר אותו כי טוב הוא, ותצפנה הוא שלושה ערכים. מה זה ותר אותו כי טוב הוא? אומר רשי, כשנולד התבלה הבית כולו הורה, הם הרגישו שיש פה איזה משהו מיוחד. אחרת אולי הם היו מתייאשים ממנו. כאילו אם נולדה בת, מצוין, אם נולד בן, עוד מעט יארגו אותו וזה, אבל היא ראתה ששווה, כאילו כביכול, במרכאות, אם סור עליו את הנפש, היא ראתה משהו, איזה משהו מיוחד. יש פה, בחזה לאורך הפרשה, רואים פה הרבה פעמים שהשכינה כביכול מלווה פה את משה רבנו, וזה האור הזה אולי שהם ראו, המשהו מיוחד הזה, הנקודה המיוחדת, שהם ראו במשה שבגללה הם מסרו את הנפש עליו. הרשב"ם פה שואל, כאילו מה, לא כל אמא רואה את האור המיוחד בילד שלה ומוסרת עליו את הנפש, כאילו מה... אז הוא מסביר שלפי החשבונות פה הוא נולד מוקדם, גם חז"ל אומרים את זה, שהוא נולד בין 6 חודשים, וילד שנולד מאוד מוקדם הרבה פעמים הוא נפטר, בטח בזמן ההוא. לא היה כל מיני אינקובטורים וכל מיני טיפול בתינוקות פגיות. ולכן הרשב"ם פה אומר שבגלל שהוא נולד מוקדם, אז כאילו הרבה אנשים היו מתייאשים, הוא במילא ימות עוד מעט, ולמה להסתכן ולסכן גם את החיים. אבל פה היא ראתה שהוא טוב, שהוא בריא. הוא תינוק בריא וחזק, למרות שהוא נולד לשישה, שבעה חודשים, הוא בריא מאוד וזה, ויש סיכוי שהוא באמת ישרוד. ולא יכלה עוד הצפינו, המצרים היו מנהלים רשימות מדויקות, היו רואים מישהי בהיריון, מודדים את הזמנים, סופרים, אבל הוא נולד שלושה חודשים לפני, אז היה להם שלושה חודשים, כאילו, שעוד לא באו לבדוק מה קורה, וברגע שכבר הם היו אמורים לבוא לבדוק, היא שחררה אותו בנהר. ולא יכלה עוד הצפינו, ותקלוטה ותגומה ותחמרה בחמר, ובזפת, אומרים חז"ל, חמר מבפנים, זפת מבחוץ. א', זה לא מבול כמו בתיבה שהיה צריך זפת מכל הכיוונים, כי זה לא כזה חזק המים, וב', שהצדיק לא יריח את הריח הזה של הזה. מזכיר קצת את יוסף בשיירה של הישמעאלים, שלא היה שם נפט, היה שם פסמים. אומר רש"י, חז"ל אומרים, שגם שהצדיק לא יריח ריח רע. ותקחלוטה ותגומה ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. מעניין, אומרים פה הרשב"ם, שהיא לא יכלה ממש להיכנס פנימה, היא לא רצה גם שיראו אותה, היא עשתה את זה די מהר, אז היא שם אותו בתוך הקנה סוף, בצורה כזאת שמי שמגיע והולך על שפת היאור לא רואה אותו, ומי שנכנס למים פנימה עמוק, ומסתכל כאילו לחוף, כן יכול לראות אותו. כך הוא מסביר את ההמשך פה. ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. כן, מרים, היא פה זאת שמוסרת את הנפש, היא מחזירה את אבא שלה ואמא שלה להיות ביחד, והיא שומרת על הילד הזה, והיא אחרי זה מביאה, היא מאוד אקטיבית כאן בכל הסיפור הזה. ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרת התיבה בתוך הסוף, ככה הרשב"א מסביר. למה הנערות שהולכות על שפת היאור לא רואות? כי הן על שפת היאור. ומי שעומד בצד של שפת היאור, מה הוא רואה? קני סוף. הקני סוף מסתירים אותו מהטיבה. אבל בת פרעה שנכנסה לתוך המים, היא כן ראתה. לכן, ותרא את הטיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחיה. אז היא שולחת את השפחה שלה, כן, היא לא עושה את העבודות הקשות, לקחת את התיבה, היא קוראת לאחת השפחות. יש פה בחזל משהו שהוא לא פשט, אבל שעמתה זה ידע, מלשון עמה. ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה. גם כאן, חזל אומרים שהיא ראתה את השכינה יחד איתו, זה האור הזה שראו, וזה ה... כאילו, השכינה פה מלווה כל הזמן את חזל בפסוקים האלה. נראה לי שהעומק שעומד כאן מאחורי הדברים, זה שרוצים להגיד, הרי נולד פה מושיעם של ישראל. ברור שפה השכינה היא צמודה, וזה מגלגל את הדברים ככה אחד לאחד. ותפתח ותראו את הילד והנה נער בוכה, ותחמול עליו. אומרים חזל פה, קולו היה כנער. ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. כן, אומרים פה הפרשנים שהיא ראתה אותו מעול. אז היא ראתה שהוא מעול, היא ידעה שמילדי העברים. יש פה מעניין ברמב"ן. רש"י אומר שהיה קולו כנער. אומר הרמב"ן, תגיד מה עשית אותו בעל מום. כתוב על בן לוי שיש לו קול ככה בוגר מדי, אז הוא בעל מום. אז הרשב"א מסביר שהוא בכה חזק כמו נער. לא הקול שלו היה טון של נער, אלא הוא בכה חזק מאוד בעוצמה גדולה, כאילו זה נער בוכה. ותחמול עליו, אתה אומר מילדי העברים זה. האמת שאפשר להגיד, מה זה מילדי העברים זה? היא מבינה, מאיזה ילד מסתובב בשפה, ככה בלי אמא ובלי אבא שזרקו אותו ביאור, רק מהיהודים שעליהם גזרו את הגזירה. ותאמר אחותו אל בת פרעה, אלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותניק לך את הילד? כן, אומר פה רש"י, שזה לא איזה, כלומר, בת פרעה לא התנדבה לתת אותו ליהודים בחזרה, להעניק אותו, אלא פשוט הוא לא ינק מהמצריות. ותאמר לבת פרעה, לכי. ותה לך אלמה ותקרא את אם הילד, באופן מפתיע, כן? אחותו קוראת לאמא שלה. ואת אומר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה, קחי אותו, תוביל לי אותו, אומר פה התרגום. וחזל אומרים, הליכי, כאילו זה מין טעות פרונדיאנית. היא מנבט ולא יודעת מה היא מנבט. הליכי זה אי שלך, כאילו. אי ליכי. הילד הזה הוא שלך בעצם. הליכי את הילד הזה והניקיו לי, ואני אתן את שכרך, ותיקח אשה הילד ותניקהו. חזל אומרים שהצדיקים עושים את מה שהם חייבים ועוד מקבלים שכר. הרי זה הילד שלה, היא צריכה להעניק אותו. אז עוד משלמים לה זה, כן? ותיקח האישה הילד ותניקהו. ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה ואילה לבן, ותיקח שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיו. כן, אז אחרי שהאימא שלו מגדלת אותו ומניקה אותו, ואפשר להגיד שהיא תמנה לו שם ככה יסודות רוחניים גדולים מאוד 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 בקשר הזה, מיד אחרי זה היא מחזירה אותו, כמו ההסכם, לבת פרעה, והיא קוראת לו משה, כי מן המים משיתיו. רש"י פה עם המשיתיו הזה, הוא ככה מביא שתי גישות לגבי הדקדוק של המילה משיתיו. האם זה משורש מש או משורש משה? מש זה כאילו זז, הזזתי אותו, הוצאתי אותו מהמים, או משיתי אותו מהמים. הוא אומר שזה יותר משה. למשוך משהו מתוך מים זה למשות. שלישי, ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו. מה זה ויגדל משה? כתוב שם ויגדל הנער, או ויגדל הילד, נכון? זה כתוב קודם. אז מה זה עוד פעם ויגדל? אומר רש"י פה, הראשון לקומה פיזית והשני לגדולה. יש שתי גדילות. לפעמים בן אדם גדל, אתה רואה לפעמים ילד בגיל ההתבגרות, אז הוא מאוד גדל בגוף, אבל הוא עדיין לא גדל מבחינת בגרות נפשית. אז פה הוא גדל מבחינה נפשית. מאוד רואים את זה פה בהמשך, איזה אחריות הוא לוקח, איזה סיכונים הוא לוקח. והגדל משה ויצא לחב, זה מדהים. הוא יוצא והוא מזהה שזה חב בכלל. בסדר, אז אמרו לו, אתה עברי... הנה זה, נעירו לו תמונות שלו עם אמא שלו, זאת שהעניקה אותו מהעבריות, וכן, הם לא חסכו ממנו את המידע הזה, אבל המדהים הוא שהוא גדל עם תודעה כזאת. ילד שלקחו אותו מגיל אפס, והוא גדל בארמון, הוא אמור להיות כאילו מנותק ממה שקורה סביבו. אבל לא, הוא רואה ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם. אומר פה רשי, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. זה לא ראייה פיזית. זה ראייה, ראיית הלב, ראייה נפשית. הוא מרגיש חלק. הוא מרגיש שזה אחיו. הוא מרגיש שזה חלק ממנו. והוא לא רק מרגיש ורואה את זה, שזה דבר מדהים בפני עצמו. הוא גם מוכן לקחת אחריות ולהסתכן. ואיפן כובע חוב היר כי אין איש, אף אחד לא רואה אותו, ויחת המצרים והתמנהו בחול. אומרים חזל, ואיפן כובע חוב היר כי אין איש, הוא ראה שלא עתיד לצאת מהמצרי הזה שום, אין לו שום דבר טוב, כאילו. אפשר להרוג אותו. אבל פשט כמובן, הוא הסתכל, לא להסתכן. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, אומרים חזל שזה דתן ואבירם. מעניין שכשמוצאים, הרבה פעמים שמוצאים איזה שני אנשים שיש ביניהם איזה משהו, אז מלבישים עליהם אחרי זה ככה הרבה, כן, אבל כנראה שאתה רואה שיש משהו רע, אז כנראה שהשורש שלו לא נגמר באותו דבר שאתה ראית. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, והוא אומר לרשע, למה אתה כרעך? הוא רעך, הוא חבר שלך. עוד פעם, אחריות, הוא מתערב, הוא היה יכול להיות, הרבה אנשים רואים דברים, עוולות, נשארים מהצד. לא, הוא רואה, הוא אקטיבי. ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? אתה רוצה גם להרוג אותי? כמו שהרגת אתמול את המצרי? ומה זה אתה אומר? אומר פה רשי, שמביא מדרש כאן, שהוא הרג אותו בשם המפורש. על אורגני אתה אומר? אבל הפשטנים חולקים על רשי בדבר הזה ואומרים, מה זה על אורגני אתה אומר? כשאתה אמרת את המשפט, למה אתה כרעך? את המשפט הזה אתה אמרת, על אורגני אתה אומר למה אתה כרעך? המשפט שאמרת קודם, זה בשביל להרוג אותי? וירא משה ואמר, אכן נודע הדבר. פשט, אכן נודע הדבר, מה שאתמול ויפן כובע חוב היר כי אין איש, לא הסתכלתי טוב. הדבר נודע וזה מאוד מסוכן, יכולים להרוג אותי, ואז הוא מקבל החלטה לברוח. וחז"ל טומנים פה עומק מאוד גדול, אכן נודע הדבר, ברגע שהוא רואה את המריבות ואת הסכסוכים האלה שקיימים בתוך עם ישראל, אז הוא אומר, אני מבין, אכן נודע הדבר, אני מבין למה הם נמצאים בשיעבוד כזה ולמה הם קיבלו. תמיד לא הבנתי למה הם קיבלו עונש כזה, אבל זה שיש סכסוכים בין אדם לחברו, זה מסביר את הסיבה. וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדיין וישב על הבאר. ולכהן מדיין 7 בנות, ותבונה ותדלנה, ותמלנה את הרעתים להשקות אותו נביאים. הרעתים זה מין השוקת הזאת שממנה הבהמות שוטות. ויבוא הרועים, אומרים פה חז"ל שהוא למד מיעקב, הרבה דברים קורים על הבאר, נכון? גם אליעזר עבד אברהם, שם מוצא את רבקה בשביל יצחק, ויעקב מוצא את אשתו, ומשה רבנו. ולכהן מדיין 7 בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרעתים להשקות אותו נביאים. ויבואו הרועים ויגרשום ויקום משה ויושיען ויש כצונם. עוד פעם אותה נקודה. עכשיו זה כבר בארץ זרה, זה לא אחיו, זה לא אחיו, זה לא העם שלו. סתם ארץ זרה ועוד פליט שבורח ובמנוסה ואמור ככה, איך אומרים, להנמיך פרופיל? לא. הוא רואה עוד פעם עוולה והוא מיד לוקח אחריות ומטפל בה. ותבונה אל ראואל אביהם. כתוב שלבן היה בן ראואל. אז חז"ל כאן ככה אומרים כמה פירושים. או שאביהם זה אבי אביהם, כאילו, וגם לסבא קוראים אבא. זה נראה לי הפירוש הפשטני. אז הוא שואל אותם, מדוע מי ירתן בו היום? הוא רגיל שזה לוקח להם יותר זמן. ואת אומרת, איש מצרי צילנו מיד הרועים, כנראה זה היה הדבר רגיל שהם היו מציקים להם ומפרים להם לשתות, וגם דלו דלה לנו ויש כתצון. ואומר בנותיו, והיו, איפה הוא? התרגום אומר על והיו, ואן הוא? למה זה עזבתן את האיש? קירן לו ויוכל לכם. בואו, שיבוא לאכול, מה? עושה לכם כזאת, מציל אתכם וככה דואג לכם ואתם משאירים אותו ככה בלי לאכול. חז"ל אומרים פה, רש"י מביא שהוא טמן כאן ויוכל לכם, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, אומר יוסף לאשת פוטיפר, שהוא לא... לחם זה כאילו ביטוי לבית, לאישה, למשהו מהסוג הזה. ואומר, וואלה, אולי פה יהיה לי איזה שידוך. ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפוריו איתו למשה, כמו שהוא באמת ציפה. ותל את בן ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. משה רבנו לא מתאזרח בחול, והוא לא שוכח מאין הוא בא, והוא קורא לבן שלו גרשום, כי גר הייתי בארץ נוכריה. אני לא נמצא עם העם שלי, אני לא... הוא בעצם בשם של הבן שלו מבטא את זה, את הכמיהה שלו לשוב לעם ישראל. זה לא לארץ ישראל, כי עדיין עם ישראל נמצא במצרים, אבל הוא רוצה לחזור לעם שלו. ויהי בימים הרבים ההם, עושים פה חשבון שזה איזה 60 שנה, משהו כזה, כי משה רבנו עומד לפני פרעה בגיל 80, וכל המקרה קרה שהוא היה נער והוא יצא מהבית. כמה זה נער? 10, 12, 13? אז יש המון המון שנים עד שהוא חוזר למצרים בעצם. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. הם זעקו ויפנו את הזעקה שלהם כלפי ריבונו של עולם, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור להם את בריתו את אברהם, יצחק ויעקב, וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. הוא כאילו, מה זה וירא אלוהים? עד עכשיו הוא לא ראה, אלא עכשיו הגיע הרגע שבו השיעבוד במצרים, שהיה לו תפקיד, וכבר נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, התפקיד הזה מוצא. התפקיד הזה הגיע לאיזושהי נקודת, לנקודה שהייתה צריכה להגיע. גם כשעושים איזה עונש או איזה משהו ככה שבעצם מכביד על הבן אדם, יש איזה נקודה שאתה אומר, זהו, עשיתי את הקווץ' והיה, יצא מה שצריך לצאת. אז עם ישראל הגיע לנקודה הזאת. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. כלומר, וידע, הכוונה, איך אומר פה רשי, נתן עליהם לב ולא העלים עיניו. מעניין, זה מקביל נתן עליהם לב של רשי, של משה רבנו, סליחה. שרשי אומר למשה רבנו, כן, שהוא רואה את אחיו, וירא בסבלותם, נתן לב, ליבו ודעתו עליהם, אז במקבילה לזה, משם כאילו מתחילה הגאולה. שם ישראל מתחיל לשים לב אחד לשני. הרי רשי אומר שם שהוא מבין פתאום למה יש את השיעבוד. למה יש את השיעבוד? בגלל שהם רבים אחד עם השני. אז משה רבנו שם לב, ואז גם הקדוש ברוך הוא שם לב כביכול. רביעי. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצאן. כהן זה מנהיג, זה גם יכול להיות מנהיג רוחני, וזה גם יכול להיות סתם מנהיג. כתוב בדברי הימים, ובני דוד, כהנים היו. דוד זה שבט יהודה, זה כהן זה מנהיג, שר. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה, ומגיע להר סיני, מה שבעתיד יהיה הר סיני. אומר פה התרגום, מה זה אל הר האלוהים חורבה? ואתה לתורד יתגלה אלוהי איקרא דהשם לחורב, כאילו, האר שעליו מתגלה כבוד השם. וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, הוא עוד לא יודע שהשם נראה אליו. זה האמת, השם נגלה אליו מתוך הסנה. כמו שעוד מעט נראה. וירא והנה הסנה, איך השם נגלה אליו? וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו קל, ואומר משה אסור נעבר את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה משה ויאמר הנני. יש פה איזה מין, הבן אדם קודם כל צריך לראות ולעשות איזו השתדלות, כן? הוא רואה את זה, הוא שם לב לזה, הוא שר לראות ואז השם מתגלה אליו. צריך איזה מין התארות הדלתתא כזאת, בשביל שיהיה התארות הדלאלה. ויאמר אל תקרב הלום, הנה. של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. משה רבנו לא יודע שהוא עומד במקום קדוש. מזכיר קצת את יעקב בבית אל, נכון? לא ידעתי זה, ויראה ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי בית אלוקים, והוא לא ידע, ולכן הוא ישן שם. אומרים חז"ל, אם הוא היה יודע שיש שם שכינה בבית אל, הוא לא היה ישן. אז גם כאן, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. ויאמר אדוני, ראו ראיתי. את עוני עמי אשר במצרים, וצעקתם שמעתי מפני נוגסה, ואת הצעקה שבאה בגלל המשעבדים שלו. כי ידעתי את מכאוביו. שמתי לב. וידע אלוהים, אמרנו קודם, נכון? וירא אלוהים בני ישראל, וידע אלוהים, כי ידעתי את מכאוביו. שמתי לב לדבר הזה, כן? אני עכשיו רוצה להתייחס לזה, לגאול אותם. וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. יש לי מטרה גדולה לעם הזה. ואתה הנה צעקת בני ישראל, באה אליי בעבר. נכון? ואתה הנה צעקת בני ישראל, באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ שמצרים לוחצים אותם. ואתה לך ושלחך אל פרעה, והוצאת מבני ישראל ממצרים. קיצור, אני רוצה להפוך אותך למנהיג ולהוציא את פרעה, להוציא את בני ישראל, סליחה, ממצרים. רש"י פה אומר, ואתה לך ושלחך אל פרעה, ואם תגיד לי מה יעזור שאני אלך לפרעה, לא, אני אדאג שההליכה הזאת לפרעה תגרום להוציא את עם ישראל ממצרים. ואומר משה לאלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? אז כאילו אפשר להגיד שזה דבר אחד, מי אני שאני אלך אליו ואני אוציא אותם? אומר פה רש"י שזה כאילו מתחלק לשני חלקים. א', מי אני, וב', מי הם. אני לא מתאים לתפקיד, וגם הם לא מתאימים להיגאל. כן, ואף אם אני חשוב, מה זכו ישראל? ואז השם עונה לו, ויאמר כי אהיה עמך. וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך, מוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אז בעצם, כאילו, בפסוק הזה יש שתי תשובות לשתי השאלות שלך. א', שאלת מי אתה? אני איתך. זה לא אתה כאילו, זה אני משרה את רוחי עליך, ובזכות שלי אתה בעצם תצליח לדבר אל פרעה. ומה ששאלת, מה זה עם ישראל? מה הזכות של עם ישראל? יש לי, זה לא סתם אני מוציא אותם מפה. הם הולכים לקבל תורה. בסדר? יש לי תפקיד. וזה הזכות שלהם. זאת אומרת, זה כאילו, איך זה הזכות שלהם? אוקיי, אז למה אתה רוצה לתת להם תורה? כנראה שיש משהו מאוד עקרוני ומאוד עמוק בעם ישראל, העם הנבחר, עם סגולה, שלא מתאים לתת תורה, וזה הזכות שבגללה הם נגלים. זה פירוש אחד. פירוש שני, באמת הרבה פה מדברים על הפסוקים האלה, פסוקים ככה מאוד דרמטיים. ואומר כי אמך, וזה לך עוד כאלה, חשלחתיך, בוא צריך את המצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. כאילו אומר פה רש"י שזה שתצליח להוציא אותם, יהיה לך סימן לדבר הבא שבעצם אליו אני רוצה לשלוח אותך, וזה בעצם מתן תורה. הרמב״ם פה אומר, זה רמב״ם מאוד מפורסם ומאוד ידוע, שאתה שואל מי אתה ומה אתה, אז כשאני אתן את התורה ואתה בעצם תהיה הנציג לקבל את התורה, כן, שם משה רבנו בעצם כל התורה ניתנת על ידו, אז הם ידעו, כאילו, שם באמת תהיה הוכחה, לנביאותך ולשאלה של מי אני. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנו חיווה אל בני ישראל, ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? כן, זה כמובן שהשאלות פה מאוד 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 מעמיקות, אנחנו לא ניכנס לכל העומקים, ברור שהוא שואל אותו, את הקדוש ברוך הוא, מה שמו, זה לא שאלה טכנית, כן? אולי באיזה מידה אני מגיע אליהם, באיזה מהות אני מגיע אליהם, מה אני מתאר, הם לא יודעים מה זה ריבונו של עולם. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אז טוב, אפשר להגיד שזה כאילו השם של הקדוש ברוך הוא. רש"י פה אומר, בשם חז"ל, אהיה אשר אהיה, תגיד להם שאני אהיה איתם בצרה הזאת, ואני אהיה איתם גם בצרות האחרות. שיעבוד שאר מלכויות, אחרי זה בהמשך הדורות, אני תמיד אהיה איתם בכל הצרות. ואז מביאים פה חז"ל שמשה אמר לריבונו של עולם, בוא'נה, דיה לי צרה בשעתה. איך אני יכול לבוא ולהגיד, לא מספיק להם השיעבוד הזה עכשיו במצרים, אני עוד צריך להכניס להם עוד צרות. אז בעצם, כאילו הקדוש ברוך הוא חזר בו, ואומר לו, כה תאמר לבני ישראל, יש לך אני עליכם. באמת, אל תגיד להם יהיה אשר יהיה. אל תזכיר את הצרות האחרות. אבל מורים פה בסוגריים, ברש"י יש פה פירוש יפה, שזה לא שהקדוש ברוך הוא חזר בו. באמת, מה שהקדוש ברוך הוא התכוון, שהוא יגיד להם רק, יש לך אני עליכם. ומה שהוא אמר לו, יהיה אשר יהיה, זה הוא אומר למשה, תדע לך שזה, כאילו אני עם עם ישראל תמיד, גם בצרה הזאת, גם בצרות האחרות, אבל הוא לא התכוון שהוא באמת יגיד את זה לעם ישראל. משה רבנו חשב שזה מה שהוא מתכוון, וזו הייתה טעות. ויאמר אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלך אני עליכם, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. כן, אז בהתחלה הוא מזכיר ראייה אשר ראייה, ואחרי זה הוא מזכיר את האבות. כלומר, זה לא מתחיל, עם ישראל יודע שהמקור שלהם זה מאברהם, יצחק ויעקב, ואת כל הסיפורים שהיו עם האבות. זה לא איזה משהו חדש. תגיד להם שכאילו, אותו אלוקים, שאותו עבדו אבותיכם, זה האלוקים שעכשיו רוצה לגאול אתכם, וזה בעצם ההבטחה שהייתה לאבות, שעם ישראל ירד למצרים ויעלה ממצרים. לגבי זה שמי לעולם, פה חז"ל מכניסים שיש מצווה להעלים את שמו של הקדוש ברוך הוא, להעלים את שם השם המפורש. טוב, חמישי. עכשיו הקדוש ברוך הוא הופך להיות יותר מעשי. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, אדוני אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם, ותעשוי לכם במצרים. מה זה פקוד פקדתי? אני זוכר. יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, נכון? ככה אומר יוסף לאחים. פקוד זה, פקידה זה להיזכר. כן, פקוד פקדתי אתכם ותעשוי לכם במצרים. זכרתי, אני עכשיו זוכר אתכם, ואומר עלי אתכם מעוני מצרים, מהשיעבוד הזה, מהקושי הזה. אומר פה התרגום מעוני, זה מהשיעבוד. אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. ושמעו לקוליך. כן, אומרים פה חז"ל שהם מורגלים בלשון הזאת. יוסף אמרו שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותנו, ואבות אמרו את זה וזה, אז הם רגילים בלשון הזאת. ושמעו לקולך ובטאת וזקני ישראל למלך מצרים, ואמרתם אליו, אדוני אלוהי אברהם נקרא עלינו, ואתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו. זה באמת שאלה מעניינת, לאורך כל הפרשות האלה. למה הטיעון של עם ישראל, או של משה רבנו ואהרון כלפי פרעה, זה שהם הולכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא איזה שלושה ימים. למה לא להגיד, אנחנו יוצאים ממצרים? מה? שאלה שתמיד שאלתי את עצמי, אני מקווה בעזרת השם שנמצא תשובה לזה. ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה. אז באמת פה, בפסוק הזה, שני פירושים. ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה. זה כאילו, יש כאלה אומרים, זה לא בגלל שידו חזקה, כן? או אולי נתחיל מהפירוש הפשוט. לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, הוא לא ייתן לכם לצאת, אם לא ביד חזקה, בסדר? רק בסופו של דבר, כל הללכת אותו כאילו מה שנקרא בטוב, או בדרך טובה, לא תעזור, אם לא ביד חזקה. זה פירוש אחד. פירוש שני אומר ש... איך השקרא אומר? ולא בשביל שידו חזקה. כאילו, הוא לא ייתן לכם ללכת, וזה לא בגלל שהוא באמת יכול לא לתת לכם ללכת, כי אחרי זה אני אשבור אותו והוא כן ייתן לכם ללכת. בסדר? כאילו, בדרך כלל מישהו שלא נותן לך לעשות משהו, אז זה בידו לגרום לך לא לעשות את זה, נכון? למנוע את זה ממך. פה הוא מנסה למנוע משהו שהוא לא יכול, כאילו זה אז פירוש אחד זה, אני יודע שפרעה לא ייתן לכם ללכת בקלות, אלא ביד חזקה, רק שאני ככה יפעיל עליו את כל הסרט המכות, ופירוש שני אומר שהוא לא ייתן לכם ללכת, אבל זה לא בגלל איזה עוצמה שיש לא לתת לכם ללכת, כי בסוף הוא יהיה חייב לתת לכם ללכת, בסדר? אלו שני הפירושים שרש"י מביא כאן. ושלחתי את ידי, כן, זה ממשיך את זה. אני יודע שאני אתן לכם ללכת, אם לא ביד חזקה, איזה יד חזקה, ושלחתי את ידי והקיתי את מצרים בכל נפלאותה, אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן שלח אתכם, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים. הוא לא רק שהוא ישלח אתכם, עוד הוא ייתן לכם מתנות. יש פה הרבה בפרשיות האלה, הוא רוצה שהם לא יתרבו, אלא שהם יתמעטו, אז הם מתרבים. הוא רוצה שם ילדות לא יילדו, אז הם עוד משפרות את התהליך הזה, נכון? אתם תצאו ממצרים, תצאו עם מתנות. ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכו לא תלכו ריקם, שלה אישה משכנתה, מגרת ביתה, מי שגרה אצלה. כן, מצרית שגרה אצלה בבית. כלי חסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. מה זה לנצל? היום אנחנו מכירים את זה מהעברית. לנצל, הפירוש המילולי של המילה לנצל, אומר פה התרגום, לרוקן. כמו הביטוי שלנו, אתם מרוקנים את, מרוקנים את המקום. בסדר? יקחו משם המון דברים. ואין משה ואומר, ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לא נראה אליך אדוני. עד עכשיו הוא שאל, כאילו יותר על האמת. אני יכול, עם ישראל זכאי, מי אני, מה אני? והשם ענה לו, אני אהיה איתך, ולעם ישראל יש זכויות. עכשיו הוא שואל שאלה כאילו יותר, אוקיי, אז אני יכול, ועם ישראל זכאי, אבל אם, זה, אם בפועל הם לא יאמינו לי, שאלה קצת יותר כאילו טכנית. ואין משה ואומר, ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לא נראה אליך אדוני, זה סתם המצאות. ויאמר אליו אדוני, מה זה בידיך? ויאמר מתה. אז כאילו השם אומר לו, תשמע, אני אתן לך אותות. אותות שאדם נורמלי, רגיל, שאין לו שליחות אלוקית, לא יכול לעשות. ומהאותות האלה ידעו שאתה בעצם שליח שלי. חז"ל פה אומרים, מה זה בידיך? מזה שבידיך אתה צריך ללקוט. וגם אחרי זה מחברים את זה לצרת. כאילו בעצם מוציא פה איזה מין סוג של, עד כמה שניתן לומר, חז"ל אומרים, לעז על עם ישראל. שהם לא יאמינו. אחרי זה כתוב, ויאמן העם. עם ישראל מאמינים בני מאמינים. ומשה פה הטיל איזה מין סוג של ספק בדבר הזה. ויאמר משה ויאמר, ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לו נראה אליך אדוני. ויאמר אליו אדוני, מזה בידיך ויאמר מתה. ויאמר השליחהו ארצה והשליחהו ארצה ואין נחש, ואנוס משה מפניו. כן, רש"י כבר בנחש, עוד לפני הצרת, אומר שנחש זה ככה רמז ללשון הרע, שזה האומנות של הנחש. ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך וחוז בזנבו, ושלח ידו ויחזק בו, ואילי מטה בך פה. קיצור, הנחש, המטה הופך נחש, חוזר למטה. למען יאמינו, כי נראה אליך אדוני לא אבותם, ולא אברהם, ולא יצחק, ולא יעקב. ויאמר אדוני לא עוד אבן עדך בחיקך, ויעבדו בחיקו ויוציאה, ונידו בצורה עד כשלג. בסדר? עוד איזה סימן, וחז"ל פה אומרים גם שזה בגלל הלשון הרע, שהוא דיבר כמו מרים שלוקה בצרת וכו'. ויאמר השב ידך אל חיקך, וישב ידו לחיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. מעניין, פה רש"י אומר מידה טובה ומידה רעה. מידה טובה הרבה יותר ממהרת לבוא מאשר מידה רעה, נכון? כשהוא הוציא את ידו, אז לקח קצת יותר זמן עד שניתן מצורת קשה לכתוב. ויבא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורת קשה לג. כן, כשהוא הוציא והפכה להיות מצורת, לא כתוב ויוציאה מחיקו. ויוציאה, ואז אחרי זמן נהנתה מצורת כשלג. לעומת שהוא השיב ידו אל חיקו, מיד ישב הכבשרו. זה כאילו היה הרבה יותר מהיר. החזרה להיות בריא. והיה אם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון של הנחש, והאמינו לכל האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעו לכולך, ולקחת ממי היאור, ושפכת יבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשת. זה עוד לפני מכת דם. זה סימן שהוא נתן לו בכלל שעם ישראל יאמין לו, ובאמת לסימן הזה לא היו צריכים להגיע. בכלל, אז הם האמינו לו מיד, נכון? רק אצל פרעה הוא עשה כל מיני סימנים. ויאמר משה לאדוני, בי אדוני. מה זה בי? מה זה בי אדוני? בבקשה, בוואו. ככה מתרגם התרגום. בוואו זה כאילו בקשה, רחמים. לא יש דברים אנוכי, גם אתמול, גם לשון, גם אז דברך על עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. זה כאילו, יש פה ממש שלושה שלבים כאלה בדברים של משה רבנו, ממש כאילו ניתן לראות כאן את ההדרגה. בהתחלה הוא שואל ברמה הכי עקרונית, מי אני, מה אני, מי הם, שהם עונה לו. אוקיי, הם לא יאמינו לי, שהם נותן לו סימנים. אחרי זה אומר, תשמע, אני לא ראוי, ברמה הכי פשוטה, אני כבד פה וכבד לשון. אני לא מתאים להיות מנהיג. לא ברמה עקרונית וברמה של הזכויות ומי אני כי אני אבוא להם, לא, ברמה הכי פשוטה וטבעית. ואומר אדוני אליו, מי שם פה לאדם, או מי עשו מילם או חירש, פה קצת יש כביכול איזה מין כבר יותר כעס. רש"י פה אומר ששבעה ימים הוא ניסה לשכנע אותו. הדו-קרב הזה כביכול, כביכול במרכאות, בין משה רבנו לריבונו שלם על התפקיד, היה שבוע, על תמול, שלשום. ואגב, הסיבה שבעצם משה רבנו אומר פה, שהסיבה העמוקה שמשה רבנו ניסה לדחות את עצמו מהתפקיד, זה היה כי הוא לא רצה ליטול גדולה על הארון, שהיה גדול ממנו. ואתה לך, ואנוכי יהיה עם פיך עבורתיך את אשר לדבר, ואומר בי אדוני ישלחנה ביד תשלח. פה ממש כבר מגיע כעס. מה זה שלחנה ביד תשלח? הארון. שרשי כאן מכניס, אז או אהרון, שכנראה היה עושה כל מיני דברים, עוד היה בהנהגה של עם ישראל שם, כשמשה רבנו עזב את מצרים, ואהרון נשאר, אז הוא היה ככה מין מנהיג של עם ישראל, אז תשלח יחד איתו. או רשי פה מכניס, שבעצם רשי פה, שמשה, סליחה, הוא קצת ממורמר טיפה, כביכול, כביכול, והוא אומר, הרי בסוף אני לא עתיד להיכנס איתם לארץ, נכון? עד יש מנהיגים לעם ישראל, השם ינהיגו את עם ישראל. כאילו מי שיוציא אותם ממצרים, שכבר הכניס אותם לארץ ישראל, ולא אני, שאני לא מכניס אותם לארץ ישראל. ואיך הרף עדני משה ואומר, הלו אהרון אחיך הלוי, ידעתי כדבר ידברו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. זאת אומרת, אהרון לא מקפיד עליך על התהליך הזה. אל תחשוש מאהרון. הרי אמרנו פה שרשי אמר שיש איזה מין סוג של חשש של משה מאהרון, שהוא יותר גדול ממנו וזה. הוא אומר, לא, אני עושה אותו כהן. הוא אומר פה לוי, הוא מלוי יהפוך להיות כהן וזה, והוא שמח בדבר הזה. אין לו שום בעיה שאתה תהיה המנהיג. ודיברת אליו, וסבתה את הדברים בפיו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא רק נותן לו פה איזה מין הגדרות כאילו רוחניות, הוא גם נותן לו פתרון אפילו ברמה הטכנית. ודיברת אליו, וסבתה את הדברים בפיו, ואנוכי יהיה עם פיך ועם פיו, והוריתי אתכם את אשר תעשון. ודיברו לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. כן, אז פה כבר משה רבנו אין לו מה להגיד, הוא נתן לו גם פתרון ברמה הרוחנית, גם פתרון ברמה הכי פיזית, ובעצם משה רבנו לא אומר כן, אבל אתם מכירים את זה שכבר יש שלב כזה שבו אתה לא אומר כלום, ואיזה מין סוג של הודעה, כשתיקה. בעצם החלוקת עבודה, כביכול נקרא לזה, החלקות תפקידים בין משה ואהרון, ודיברו לך אל העם, והיו לך לפה, הוא יהיה כאילו ברמה הטכנית יותר, עד כמה שאפשר להגיד פה על משה ואהרון טכני, כן? אבל הוא יהיה זה שמליץ, שמדבר את הדברים בעיני פרעה, בעיני העם, ואתה תהיה לו לאלוהים. איך התרגום פה אומר את זה יפה, הכי יפה. הוא יהיה לך למתורגמן, אהרון, ואת תהיה לו לרב. אתה תהיה האיש רוח, האיש שמוריד את הדברים מלמעלה למטה. שישי. וילך משה וישוב אל יתר חותנו. רשי פה מביא שליתרו היה בעצם שבעה שמות. ראואל, יתר, יתרו, קייני. אמרתי כבר קודם שהפשטנים חולקים על רשי ואומרים שראואל זה היה בעצם אבא של יתרו. ויאמר לו אלחנה ואשוב אל אחי אשר במצרים ויראה האדם חיים. ויאמר יתרו למשה לך לשלום. כן, הוא עוד זוכר שהם אחים שלו, והוא כל הזמן ככה, כמו שאמרנו קודם, עם השם של הבן שלו, גרשום, הוא זוכר שהוא גר פה בארץ. ויאמר אדוני למשה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארץ המצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. מה זה מטה האלוהים? המטה האלוקי, אפשר להגיד, כן? המטה שבו נעשו הניסים. התרגום פה אומר, הוא נסיב משה את חוטרה, חוטרה זה המטה, דהתעבידו בי ניסים מן קדם השם. מטה האלוקים זה המטה שהשם עשה איתו את הניסים. ואומר אדוני אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה. אז יש כאלה שמבינים שזה בעצם האותות שהוא נתן לו קודם. נכון? עם המטה שהופך לנחש, והיד עם הצרת, והדם. אבל רשי אומר, מה פתאום? את האותות האלה הוא נתן לו בשביל לעשות לפני עם ישראל או לפני פרעה? אז הוא אומר שזה מופתים אחרים שהוא ייתן לו בהמשך. וזה שזה נאמר בעבר, כתוב כאן, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך. אני אתן לך את זה בעתיד, אבל כשתבוא לפרעה זה כבר יהיה עבר. בסדר? זה כאילו מתייחס לנקודה שהוא יגיע לפרעה, ואז כבר אני אתן לך אותות. ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. תדע לך שזה לא הולך לעבוד פשוט, זה לא הולך להיות מהר. ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני בני בכורי, ישראל. אני בעצם אוהב את עם ישראל. עם ישראל זה העם הבכור שלי, זה הבן הבכור שלי. חז"ל אומרים פה שפה הקדוש ברוך הוא חתם על זה שיעקב לקח את הברכות, את הבכורה מעשיו. אבל בגדול, בעצם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לפרעה שעם ישראל זה העם הנבחר. עכשיו יש פה, נכנס פה איזה סיפור מאוד מעניין, והיא בדרך במלון, ויפגשו אדוני, ויבקש שם איתו, כן, משה ואשתו, והבן שלהם ככה נמצאים בדרך, והקדוש ברוך הוא רוצה להעמית אותו. אומרים חזל, כאילו זה לא מובן למה, אבל אומרים חזל שזה קשור פה להמשך, בגלל שהוא לא מל את בנו, וחזל מספרים מה פתאום שמשה רבנו לא יעמול את בנו. כן, משה, המנהיג של עם ישראל, האדם הכי גדול, הכי רוחני, אז מסבירים שהוא כאילו היה באיזה מין דילמה כזאת, שאם אני אמול אותו, אני לא אוכל לצאת לשליחות, השם כבר שלח אותו לשליחות, לגאול את עם ישראל. ובעצם הוא היה באיזה מין, כאילו, אם אני לא אמול אותו, זאת אומרת, הפוך, בעצם היה צריך למול אותו, נכון? אבל אם אני אמול אותו, אני לא יכול לצאת לדרך, ואז אני אתעכב מהשליחות, אז מה שאני אעשה, אני אצא לדרך, וכשיהיה זמן אני אמול אותו. והבעיה הייתה, זה לא חטא שהוא לא מעל אותו בהתחלה, הבעיה הייתה שהוא הגיע למלון, והוא התעסק עם דברים שקשורים למלון, ולא מעל את הבן שלו. האמת שתמיד זעזע אותי, כאילו, מה פתאום משה רבנו מתעסק במלון, מה, הוא הלך לבחור חדר במלון, כאילו, מה זה התעסק במלון, כן, כמובן מלון זה אכסניה כזאת, אבל הוא הכין אוכל, הוא מה, הוא לא דבר ראשון, הוא עושה את הברית מילה. יכול להיות שכאילו משה רבנו כל כך חדור בשליחות להציל את עם ישראל, מתעסק במלון, הכוונה, הוא נמצא בדרך, הוא נמצא בדרך לשליחות שלו. והוא שכח את העניין הזה של הברית מילה, שכביכול זה דבר יותר פרטי. אז מי שמשלים אותו בעצם זה ציפורה, ותיקח ציפורה צור, כן, אבן צור, שזה אבן מאוד מאוד חדה, ותכרות את עגלת בנה ותגע לרגליו. אומר פה רשי, שהיא בעצם שמה את התינוק אחרי הברית מילה על הרגליים של משה, כאילו משה פה מתפקד קצת כמו סנדק, אפשר להגיד, אבל היא שמה אותו במין ביטוי כזה, כאילו תראה מה יכל לקרות, או תראה מה לא עשינו. ואת אומר, כי חתן דמים אתה לי. בעצם היא אומרת את זה, לפי רשי היא אומרת את זה לתינוק. כן, אתה, התינוק, אתה היית גורם שהחתן שלי ימות. בעצם אבא שלך, שמשה רבנו, ימות. כמובן שהיא לא אומרת את זה לתינוק, אין משמע, אבל כאילו היא אומרת את זה על התינוק, כביכול. ועירף ממנו, ברגע שהיא מעלה אותו ושם אותו לזה, אז בעצם המלאך שרצה להרוג את משה או משהו כזה, עזב אותו והוא עברי. אז אמרה, חתן דמים למולות. כאילו, ברגע שהמלאך, שבעצם נתן איזה חולי למשה בדרך כמעט להרוג אותו, עזב את משה, היא אמרה בוודאות, בנחרצות. קודם היא אמרה כזה, אולי אתה היית גורם את המיטה. עכשיו היא אומרת בוודאות שחתן דמים למולות, זה החתן שלי היה כמעט מת על העניין של המילה. הדמים פה זה כביכול לפירה שהדמים של משה שהיה אמור למות, נכון? חתני היה נרצח, היה מת, היה נהרג בגלל הברית מילה. התרגום פה אומר שהדמים, הפוך כאילו, הדמים זה הדמים של הברית מילה. הרי בדמה דמעולתה עדן התייאב חתן עלנה. בזכות הברית מילה הזאת קיבלתי את חתני מחדש. זה לא על הצד השלילי, על הצד החיובי, וזה מאוד מזכיר את הבדמי חיי, בדמי חיי. כאילו יש פה איזה מין מצד אחד דם, מצד שני ברית מילה. והדם של הברית מילה הוא בעצם סוג של חיים גדולים וקדושה גדולה. ויאמר אדוני אל אהרון, לך לקראת משה, הרי אמרנו קודם שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ורעך ושמח בליבו. איפה פה? בפגישה הזאת. ויאמר אדוני אל אהרון, לך לקראת משה, המדברה, וילך ויפגשהו בהר אלוהים וישקלו. איזה פגישה מרגשת וענקית. ואיפה הם נפגשים? לא פחות ולא יותר, איפה שהיה הסנה, ואיפה שיהיה מתן תורה, ואיפה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. רואים שהר סיני פה מתפקד, מעבר למתן תורה שכולם מכירים את הר סיני, הר סיני יש לו פה עוד תפקידים, כן? בכל התהליך הזה. ויגד משה, כל הזמן הם כאילו סביב הר סיני, כי המטרה של יציאת מצרים זה להגיע להר סיני. זה לא איזה משהו רק לאומי. כן? הלאומיות שלנו, הלאומיות של עם ישראל בנויה על מתן תורה. ויגד משה לאהרון את כל דברי אדוני אשר שלחו, ואת כל האותות אשר ציווהו, וילך משה ואהרון ואספו את כל זקני בישראל, ודבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעש האותות לעיני העם. כן, קודם אמרתי שהם לא היו צריכים לעשות האותות, אז הם כן עשו את האותות. לא ברור אם את כל האותות היו צריכים לעשות, או רק חלק. ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם, בניגוד למה שמשה קודם אמר, וישמעו כי פקד. כן, אתם זוכרים שאמרנו, מה אמרנו? פקוד יפקוד. שהוא אמר לו, בלשון הזאת הם יזכרו, אז זה בדיוק מה שקורה כאן. כי פקד אדוני את בני ישראל וחירה את עוניים, את צערם, את השיעבוד, ויקדו וישתחוו. עם ישראל קורא ומשתחווה על, על הנבואה הזאת שנאמרת להם פה, על, על הפגישה עם דבר השם. ואחר באו משה ואהרון ואמרו אל פרעה. טוב, התחילים להיכנס לעבודה. כן, הם באו בשביל לגאול את עם ישראל, צריכים לדבר עם פרעה. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, צלח את עמי ויחוגו לי במדבר. מי אמר את זה? השם, יוד כה וו כה. הם לא הכירו את זה. ואמר פרעה, מי אדוני אשר שמע בקולו אל שלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא השלח. הוא לא מכיר את הדבר הזה. יש שם של יוד כה וו כה ויש שם אלוקים. אלוקים זה משהו שיותר פועל בו במציאות. ויוד כה וו כה זה משהו יותר רוחני, עליון. הם לא מכירים את הדבר הזה. הם מכירים אולי אלוקים. כן? ואז הוא עובר למשהו אחר, הם עוברים, אהרון ומשה, ואמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו. את זה כולם הכירו. את האבות שבאו מעבר הנער, ובאו למצרים, אברהם ושרה, ויעקב, את זה כולם הכירו. שיש איזה מין עם כזה, שנשלח בשליחות אלוקית, ואז הוא כבר כן מתייחס. ואמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו, נחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו, ונפגענו בדבר רוב וחרב. אז רשי פה אומר שזה מין... כמו ונלחם בנו ועלינו מן הארץ שהמצרים אומרים על עצמם, אבל הם כאילו הם תולים את זה באחרים, אז גם כאן לנימוס. הוא חלק כבוד המלכות, איך הוא היה צריך להגיד? פנפגעיך בדבר או בחרב. אם לא תשחרר אותנו, אתה הולך ללכות וזה באמת מה שקרה אחרי זה. אבל בפשט אפשר להגיד שזה באמת אנחנו. תדע לך שהקדוש ברוך הוא, אם לא נלך לעבוד אותו, הוא יהרוג אותנו. אנחנו חייבים ללכת. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו אותם ממעשיו? לכו לסבלותיכם, תלכו לעבוד, עזבו. מה אתם עושים פה סתם מציסים את העם? כן, חז"ל פה אומרים, הלכו לסבלותיכם, לא לעבודת פרך, אלא לסבלותיכם הפרטיים, לכו לבית שלכם, ששבט לוי, כאילו היה איזה מין משהו כזה מקובל גם על המצרים, שהוא לא עובד. ואומר פרעה, אין רבים אתם הארץ, וישבתם אותם מסבלותם, זה הפסד גדול. זה לא איזה שלושה אנשים, זה עם שלם שעובד. זה נורא אם אתם תפסיקו אותם מהעבודה. ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור. הפוך, מה פרעה עושה? לא רק להשאיר את המצב ככה, הוא מכביד את העבודה, הוא מרגיש שיש פה איזה סוג של תחילת התקוממות, תחילת זה, אז כן, זה שיטת פרעה מתחילת הפרשה, נכון? אבא נתחכמה לו, מכביד, שרי מיסים, זה השיטה שלו. לא שזה עובד עד עכשיו, כן? זה לא עובד. אבל זה כל הזמן, הוא עושה עוד מאותו דבר. לא תוסיפו לתת אבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום. כן, עד עכשיו נתנו להם את חומרי הבנייה, הם ילכו וקוששו להם תבן. לקושש זה לאסוף, רשי פה אומר. ללקט, לגבב, אומר התרגום, ואת מתכונת הלווימין אשר הם עושים כמול שלשום, תשימו עליהם, לא תגרו ממנו, כי נרפים הם, על כן הם צועקים למור, נלכה נסבחה לאלוהינו. מה זה מתכונת הלווינים? מתכונת זה סכום. זאת אומרת, הם ילכו להביא את חומרי הבניין, ואני לא מוריד להם מהסכום של הלווינים שהם צריכים לעשות. הסכום יישאר אותו דבר. כי נרפים הם, על כן הם צועקים למור, נלכה נסבחה לאלוהינו. מתברר שהעבודה לא מספיק... תופסת אותם. יש להם זמן לחשוב על כל מיני פילוסופיות, רוחניות, אמונות. פתאום נהיה להם אלוקים, הם צריכים לעבוד אותו. מה זה? זה בגלל שהם לא עובדים מספיק. תכבד עבודה על אנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. על הנרפים, פה אומר התרגום, בטלנים אינון. בטלנים, הם בטלנים. בגלל זה הם חושבים על, על אלוקים. תכבד עבודה לאנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר, שלא יתעסקו עם כל מיני שטויות, כאילו, כביכול מבחינת פרעה. ויצאו נוגסי העם ושוטריו. נוגסי העם זה המצרים, אומר פה התרגום, ושוטריו זה יהודים שהיו ממונים להיות אחראים. ואמרו אל העם לאמור, כה אמר פרעה, אינני נותן לכם תבן. אתם לכו, קחו לכם תבן מאשר תמצאו, כן נגרע מעבודתכם דבר. כן? אתם צריכים לקושש תבן, וגם אתם לא יכולים להוריד מהסכום של הלבנים. ויפץ העם יתפזר. התבדר, אומר פה התרגום, כאילו, התפזר, ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש, שיהיה כמו תבן ללבנים. ונוקסים עצים, רצים, ממהרים למור, קלו מעשיכם דבר יום ביומו, תסיימו, תסיימו את הסכום שלכם, כאשר ביות התבן, כמו שהיה קודם. ויוקו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגסי פרעה למור, מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון, כי אתמול ששום, הם לא עמדו בזה, הם לא הצליחו להגיע למכסה, ומי שחטף על זה זה השוטרים. מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול, גם היום? תמול שלשום פה זה רחוק, כן? כמו שהיה בעבר. מעניין, רשי פה אומר שהשוטרים יכלו ללחוץ את העם ולהגיע לסכום הזה, אבל הם ריחמו עליהם. והזכות שלהם הייתה שהם נהיו הסנהדרין. ה-70 איש מזקני ישראל, הם נהיו הסנהדרין. יש פה עומק גדול מאוד. לא נהיים מנהיגים בחינם. מנהיגים של עם ישראל נבחנים בשעת משבר, בשעת קושי, מי מוכן למסור את הנפש, מי מוכן לחטוף מכות, מי מוכן באמת להשקיע בעם הזה. ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוקסי פרו למור, מדוע לא אוכל איתכם וחוקרים ליבון כתמול שישום, גם תמול גם היום. ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרו למור, למה תעשה יכול לעבדיך? מעניין. היה להם עוד כאן יכולת לדבר עם פרו וככה, כן, אני הייתי מצפה שבכלל לא ייתנו להם להיכנס. תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו. לא נותנים לנו תבן, ואת הלבנים שבשביל להגיע אליהם אנחנו צריכים את התבן, אומרים לנו עשו, והנה עבדיך מוקים וחטאת עמך. זה חטא לעם שלך להתנהג ככה. אתם מתנהגים בצורה שהיא חטא, היא לא נכונה. יהיה לכם אבון על הדבר הזה. ואומר, נרפים אתם, נרפים, על כן אתם אומרים לך נסביך לאדוני. אני לא סתם אכבטתי את העבודה, אתם רוצים ללכת לעבוד את השם, אז כנראה שיש לכם יותר מדי זמן. ואתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותוכן לבנים תיתנו. קיצור, הוא חוזר על הלשון החוק כמו שהיא. אתם תלכו ללקוט תבן ואת התוכן, את הסכום של הלבנים, אתם תפיקו בסוף היום. ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור. לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. מה זה ויראו בני ישראל, שוטרי בני ישראל אותם ברע? הם רואים את עם ישראל ברעה שלהם. הם הסתכלו עם ישראל וממש יצא ליבם עליהם, השוטרים, על הקטע הרע הזה שהם צריכים כאילו לייצר את אותו סכום לבנים ולא נותנים להם את הטבל. ויפגעו את משה ואת אהרון, זה נראה כאילו שהשוטרים התלוננו על הדבר הזה, אבל עם ישראל, כלומר, זה נראה שהשוטרים מתלוננים כלפי משה בשביל עם ישראל, אבל רשי כאן אומר שזה לא היה השוטרים אלא אנשים מסוימים מעם ישראל, לא באמת השוטרים, לא השוטרים. כאילו השוטרים שומרים אותם ככה בצדיקותם, בתארתם. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם וצאתם את פרעה, ואמרו עליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט אשר יבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. אתם גרמתם עם הרצון הזה ללכת לעבוד את השם, בזה שעכשיו יש סיבה להרוג אותנו, להתנקם בנו ולפגע בנו. וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני למה ראות על עם הזה, למה זה שלחתני? פה יש איזו נקודת שבר כזאת למשה. שהוא לא מבין למה, הוא אומר, אם היה צריך עוד כמה שנים שהם יהיו בשיעבוד, בסדר, תצלח אותי ברגע שכבר צריך להיגאל. כאילו משה רבנו רואה את הגאולה באיזה מין, שהיא צריכה לבוא באיזה מין תהליך רציף. והאמת היא שהרבה פעמים גאולה מגיעה עם איזה משברונים באמצע ומשברים, ולפעמים זה לא הולך בדיוק כמו שאתה תכננת, כן? אני תמיד נותן דוגמה שהרבה פעמים כואבת לך קצת השן, אתה הולך לרופא שיניים כי יש לך חור, ומה קורה? נהיה לך כואב בהרבה יותר. אחרי כמה ימים זה נהיה טוב, אבל כשמטפלים במשהו, אז תהליך התיקון הרבה פעמים מתחיל מאיזה מין סוג של כאב. אבל הכאב הזה, בעזרת השם, הוא משבר שיביא ללידה מחודשת. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. רשי פה אומר שקצת ביקורת על, שהקדוש ברוך הוא אמר ביקורת למשה, שתראה מה זה, אבות, הבטחתי להם כל מיני הבטחות, ואיפה לא עמדתי בהם בכלל, כביכול. כי ביצחק יקרא לך זרה, ופתאום אני אומר לך לעלות אותו לעולה, אני מבטיח כל מיני הבטחות. הם הבינו שהגאולה הוא תהליך ארוך, של קימה קימה, לא כמו שאנחנו תמיד רואים או מצפים. ואתה לא כל כך. ואומר אדוני משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, זה תהליך ארוך, כי ביד חזקה ישלכם, וביד חזקה יגרשם מארצו. בפרשה הבאה ממשיכים עם הנאום הזה של הקדוש ברוך הוא, שיעור אמונה אפשר להגיד, שהוא נותן פה למשה רבנו. שבת שלום.